סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד. בוקר טוב, בוקר טוב למאזינות, בוקר טוב למאזינים, בוקר טוב לעם ישראל, בוקר טוב לאגודת ישראל ודגל התורה שנזכרו בשנייה האחרונה להתאחד. פשוט אושר גדול, רק השאלה שלי, איציק,
קודם כל
בוקר טוב, רק שנייה, בוקר טוב לעורך דין יצחק שיינפלד.
בוקר טוב לעורך דין אוזדיצ'ר, בוקר טוב לטכנאי שלנו ישי נוימן.
השאלה שלי זה, לא יכלתם לעשות את זה לפני, טיפת כבוד, לא יודע, הרי במילא כולם... כן, מה אתה עושה לי עם היד?
כמפלגות שאמונות על מסורת ישראל, יש מסורת. לא מפירים מסורת.
זאת אומרת, חייבים בשנייה האחרונה.
אחרי.
אז זה נורא. זה נורא. אני אומר לך את האמת, זה נורא. זה השאיר כזה טעם רע, שאני ברמה אישית אומר את האמת, זה חילול השם. חבר'ה, יכלתם לעשות את זה יומיים קודם ושבוע קודם. הרי אם הגעתם עכשיו לפשרה, יכלתם להגיע קודם לפשרה. כל המשחקים האלה... טעם לפגם. ואני אגיד לך יותר מזה. אני שמעתי משהו, וזה לא, זה לא דיברתי איתך על זה, שבגור לומדים ליבה, ומקבלים תקציב. ראה ברוך על בלז, למה הם רוצים ליבה, ובגור, הנה אני אומר לך, במערכת של גור, מקבלים תקצוב מלא על לימודי ליבה. אז מה ההבדל בין גור לבלז? למה? על מה היה הרעש? ריבונו של עולם, על מה היה הרעש?
זאת הייתה שאלה או הצהרה?
שאלה, הצהרה, מה שאתה רוצה.
הבנתי. גור לא לומדים ליבה לצערנו, גור נמצאים בתוך מסגרת החינוך העצמאי מזה עידן ועידנים. כן. כל הוויכוח הוא האם להכניס כל מיני בתי ספר חצי פרטיים, סמי פרטיים לתוך המסגרת של החינוך העצמאי. מכיוון שאם אתה מכניס בתי ספר מפרטיים, מכל מיני חסידויות, חוגים, כן. חצרות וכו' וכו', אז אתה מאבד את הייחודיות של החינוך עצמאי
כבעל הבית.
כבעל הבית.
הבנתי.
החינוך העצמאי לא כבעל הבית. גור היא
חסידות
גדולה.
בעל הבית.
גור היא חסידות גדולה. והיא הייתה בתקופה, היא כבר היה לרשת עצמאית, ולכן היא אז נכנסה לתוך החינוך העצמאי, והיא איזשהו מסגרת עצמאית.
אבל שכן לומדים.
שמשולבת בתוך החינוך העצמאי. הבעיה היא לבוא להכניס היום עוד מסגרות עצמאיות, ואז החינוך העצמאי, כמי שיכול לפקח על תכני הלימודים, נחלש הכוח שלו, זה למעשה
הוויכוח. אני רק אומר דבר אחד, הייתם צריכים להתאחד קודם. ואתה יודע מה? איתמר בן גביר, והשני, סמוטריץ', שיחקו אותה שהתאחדו קודם.
נכון.
זה נתם...
אבל
וואו.
הסיפור עם בלז הוא סיפור שלא היה צריך לקרות, אי אפשר להגיד...
ומה הפשרה?
אנחנו הרי כמובן תמיד הלכנו בשיטה של אף אחד לא יגיד לשני מה לעשות, נערה נערה ופשטי, אף אחד לא יתערב לשני.
לא, אבל זה אף אחד לא שואל.
אם כל אחד, אם כל אחד יתערב לשני, אנחנו לא יכולים להיות ביחד בכלל, הייתה פה איזשהו סוג של התקשות. תראה, בלז חסידות גדולה...
אבל מה נגמר? מה הפשרה?
בלז חסידות גדולה מאוד היום.
נכון.
יש לה רשת עצמאית.
נכון.
ההבדל בין להיות עצמאי ולא מוכר, לבין להיות מוכר ולא עצמאי, הוא הבדל של כמה אלפי שקל לתלמיד לשנה.
מיליוני שקלים.
יש את כל הטאטים. יש אין ספור טאטים. אין ספור טאטים, הם כולם נקראים עצמאי שאינו מוכר. הם מתוקצבים על ידי המדינה בחסר. בלז החליטה להפסיק להיות מתוקצבת בחסר.
אבל אני שואל, מה הפשרה?
הפשרה היא שבקדנציה הבאה. אתה יודע מה הפשרה? אני אגיד לך מה הפשרה.
גם אתה לא יודע מה הפשרה.
אני יודע בדיוק מה הפשרה.
מה הפשרה? בבקשה.
אני לפני 20 שנה, כשעוד הייתי צעיר...
שאלתי אותך שאלה, בבית משפט היו עוצרים אותך.
שהייתי צעיר מאוד, שהייתי צעיר ודאי לי כוח.
סיפורים. מה הפשרה?
כתבתי...
אתה יודע מה? תגיד לנו מה הפשרה, ואז תגיד לי מה כתבת.
העליתי טור. ושכתבתי שחברי הכנסת החרדים חייבים לשכב לאורך ולרוחב ולדאוג שנושא התקצוב של תלמודי התורה יהיה ב-100%, וזה שהם לא עושים את זה, וזה שהם לא עושים את זה, הם חוטאים לעצמם.
יפה.
הזמין אותי אז, חבר הכנסת,
תקשיב, זה לא יכול להיות.
הזמין אותי אז,
זה לא כמה עניינים, אתה אומר לי, תשמע, אני צומע את הבית.
חבר הכנסת מנחם פרוש.
אין קורולציה בין השאלה לתשובה.
הזמין אותי אז, חבר הכנסת מנחם פרוש, והתחיל לצרוח עליי.
מה אתה אומר?
לצרוח עליי.
כן.
ומהי הפשרה?
או!
ומהי הפשרה?
שנייה אחת.
שבקדנציה הבאה, לפני שידונו בכל נושא,
כן.
אז ייתנו תקצוב מלא גם לרשתות שהן עצמאיות ולא מוכרות.
אני ממש מתפלא. אז זאת אומרת, הפשרה היא שהלכו עם בל, שהם באמת שיחקו אותה.
לא.
ביקשו כסף, לא, קיבלו לא, כסף, לא, עכשיו כולם מקבלים כסף.
לא, לא, אתה לא מבין.
אז לא הבנתי. אז כנראה יש לי בעיה בהבנה.
יש לך בעיה קשה מאוד בהבנה.
בוא תסביר עוד הפעם, כי כנראה גם הציבור לא מבין.
היום, אם אתה לא נמצא במסגרת של בני יוסף של ש"ס, או של החינוך עצמאי, אתה מקבל תקצוב חלקי.
נכון.
כדי לקבל תקצוב מלא, אתה צריך להיות או בבני יוסף, או בש"ס.
כן.
או בבני יוסף, או בחינוך עצמאי. כן. עד לפה הבנת?
מדהים.
הישג אדיר.
כן, אדיר.
או יש לך עוד אפשרות.
כן.
ללמוד לימודי ליבה.
כן.
ואם תלמד לימודי ליבה, תקבל תקצוב מלא מהמדינה.
יפה.
מה שהפשרה אומרת, כן. שיהיה מסגרת שלישית, כן. לקבל תקצוב מלא, לא לימודי ליבה, לא חינוך עצמאי, לא בית יוסף, אלא תוקם מסגרת שלישית, שתיתן לחיידרים העצמאים, לתלמודי התורה העצמאים, תקצוב מלא, למרות מעולה. שהם לא לומדים
רגע,
ליבה.
רגע, אז זה הולך ככה. אז בלס קיבלו מה שהם רצו, זאת אומרת, יקבלו תקצוב מלא ויעשו מה שהם רוצים, וכל השאר שבחו על הליבה, כבר לא מעניין הליבה, כי הם קיבלו את הכסף, אז הכל יסתדר. זה מה שאתה אומר.
נכון.
אז זה אומר שזה בכלל לא נכון. היה עניין עקרוני,
נכון.
ולא דורך ישראל סבא, נכון. הכל כסף.
הכל כסף. תמיד הכל כסף.
סדר, צבועים.
תמיד הכל כסף.
אני חשבתי, וואי, אידיאלים, אסור להיכנס.
מה אידיאלים?
והיה מחננו טהור. הכסף מתאר הכל.
והיה מחננו טהור. אם אתה נכנס למסגרת החינוך עצמאי.
עכשיו אתה יכול לספר את הסיבור שאתה רוצה.
לא, אתה תסלח לי, אתה יש לך בעיית הבנה.
לא, אין בעיה.
יש לך
בעיית. הם אמרו רגע מילה אחת, הם אמרו שהליבה מאוד מפריעה להם. לא, והם מחננו טהור, לא יקום ולא יהיה. למה? עכשיו, בז למה עשו את זה? כי כסף, זה בסדר גמור, ליבה. אוקיי, עכשיו מה הם אומרים בעצם, כל השאר, תחשוב התשובה בינתיים. מה אומרים כל השאר? טוב, אם קיבלנו כסף, אז התפש... מה כסף? לא, איך הכנסתם ליבה? ליבה איך הכנסתם? מה, אז הכסף מתאר את זה? שם ירחם.
עורך דין אוס דויצ'ר, אתה כל כך שווי בעצמך, שלא רק שאני לא חייב לך תשובה...
ואנחנו נצביע גימל, זה נקודה.
לא רק שאני לא חייב לך תשובה, מכיוון שלא שאלת שאלה. היה פה ויכוח פרופר.
כספי.
היה פה ויכוח על עשרות מיליוני שקלים כספי.
כסף.
והפתרון של הוויכוח...
שכולם מקבלים.
והפתרון של הוויכוח הזה, זה היה לימודי ליבה. אז יש הבטחה שיקרה פתרון לכסף הזה גם ללא לימודי
ליבה. גם ללמוד.
גם ללא לימודי ליבה. למה אתה אומר ללא ללמוד?
חבל.
אני לא יודע מה אתה כל כך זורח ומאושר מעצמך.
אני זורח, אני אגיד לך, כי אני באמת חשבתי שהחבר'ה...
אתה באמת טעית.
רגע, אני חשבתי... יכול להיות. אתה באמת טעית. אני חייב לדעות. כל השבוע אמרתי, אני מחכה לטרוניסט הזה. רגע. אני הבנתי שדגל התורה באמת אכפת להם מלימודי הליבה.
נכון, לדגל התורה באמת אכפת מלימודי הליבה. הם לא מוכנים לקבל תקציבים תמורת חיוב בלימודי ליבה.
לא נכון, אתה מסלף.
למה אני מסלף? אני אומר לך במדויק.
אתה מסלף, כי הסיבה שהם לא רצו להיכנס, כי בלז הכניסו למערכת לימודי ליבה, והיה מחננו טהור.
לא מבין, בלז הסכים לחילופים.
ינו צרות אין זה היה, כי למה בלז מקבלים ואנחנו לא?
לא נכון, אתה לא שולט בחומר.
אני לא שולט בחומר.
אתה לא מבין מה שאתה מדבר. אתה לא שולט בחומר, אתה לא מבין. בלז הסכים להיכנס למסגרת החינוך עצמאי. יש בעיה שהחינוך עצמאי מסיבות אידיאולוגיות.
לא לומדים.
לא קשור, עזוב את הלימודים, אתה לא מקשיב.
זה בכלל לא קשור לליבה, זה קשור לכסף, אתה אומר.
זה הכל קשור לכסף.
אז איך המילה ליבה השתרבבה פנימה?
אז אני מנסה להסביר לך, ויש לך בעיה בהבנה.
אבל אתה לא מצליח, אתה לא מצליח.
אני לא מצליח, הבעיה היא בכלל.
אולי אתה רוצה לספר איזה סיפור?
למה אתה לא רוצה לשמוע?
בבקשה. בבקשה.
מסביר לך, פורט לך את זה לפרוטות, ואתה כל כך שבוי בעצמך שאתה לא מקשיב.
אבל אתה, תראה, אני מקשיב, אני מאוד אוהב אותך.
לא, אתה לא מקשיב.
אני מקשיב.
אתה לא מקשיב.
אני מקשיב, כי המחלוקת הייתה הליבה.
המחלוקת לא הייתה הליבה, המחלוקת לא הייתה הליבה.
אה, בכלל לא הייתה הליבה, הליבה זה בסדר.
המחלוקת הייתה על כסף, לא.
רגע, רק שנייה, רגע, רגע.
כדי לקבל... לא, אתה תיתן לי
30 שניות. מילה, 10 שניות, 5 שניות.
לא, 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 לא,
רוצים להתחיל ללמוד ליבה.
בלז לא רוצה להתחיל ללמוד ליבה.
אלא מה?
בלז רוצה כסף. ואחת האפשרויות לקבל כסף, זה ללמוד ליבה.
אז הכל זה כסף.
יש פתרון לקבל כסף בלי ליבה. היה גם פתרון לקבל, להכניס את בלז לרשת החינוך של החינוך עצמאי, ואז היו מקבלים כסף ולא צריכים ללמוד ליבה. לזה החינוך עצמאי עומד על רגליים אחוריות בגלל הסיבה שהסברת לך. ואם אתה לא מבין, אז זה בעיה.
לא, לא רק שאני לא מבין, גם אתה לא מבין מה אמרת.
אז אני לא מבין, אני מבין מצוין.
אבל אני חשבתי, בוא, אני
נסכם. אין לנו מה לסכם, אתה לא מבין.
רגע, אני אגיד לך,
אני לא מבין.
אגיד לך,
אני לא מבין.
אני לא
רוצה להבין.
אז כנראה הציבור לא מבין יחד איתי.
לא, אתה לא רוצה להבין.
הם דיברו על ליבה, שאסור להכניס ליבה, וזה ליבה, מחננו קדוש. באותו רגע שהם קיבלו כסף גם בלי ליבה, אז זה בסדר שבלזין מדעו עם ליבה.
לא נכון.
כן נכון.
לא נכון.
אז לא נכון. אז לא נכון. אתה רואה, זה שתי אסכולות קוראים לזה.
ושמחה לארצך. הרב שלמה קרעי, אולי שלא תהיה מול המיקרופון, אפשר יהיה להסכים
שכל לקוטלך. אני רואה את החיוך שלך צדיק.
שמחה לארצך.
כל טוב.
Da, da, da. עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם משה אוזדיצ'ר ויצחק שיינפלד.
טוב, חזרנו. אני רוצה, איציק, לדבר על סגן סיירת מטכ"ל, הבחור, איך קראו לקצין הזה? סגן סיירת נחל.
סגן מפקד סיירת הנחל, זיכרונו לברכה, שנהרג השבוע בפיגוע. כן,
שנהרג בפיגוע.
בגלל מדיניות
תואר
הנשק של צה"ל.
על זה בדיוק אני רוצה לדבר. מה שקרה כרגע, רסן בר פלח, זיכרונו לברכה.
בר פלח מנתניה.
כן, ואני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. הבנתי שיש עוד תחקירים, ויש סיפורים, ולא רצו לפגוע באנשים.
וזיכרונו לברכה זה כבר לא יעזור.
כן, לא יעזור, אבל אולי יעזור לאחרים.
גם לא למשפחה שלו,
כן, לאחרים. אולי לאחרים. ואני מאוד כועס. אני מאוד כועס גם על התקשורת, וגם על העם, וגם על צהל, ועל כל העולם, ואחותו, ואני אסביר לך גם למה. לא יכול להיות מצב ששלוש שעות נמצאים שני דמויות חשודות, כרגע חשודות לצורך העניין, שלוש שעות יודעים שהם עומדים ליד הגדר, ולא יורים בהם, כי אולי הם חפים מפשע, אולי הם שבחים, אולי הם ילדים. אני אומר, מי שנראה כמו ברווז, סועד כמו ברווז ועושה קווה קווה, זה ברווז. מי שעומד ליד גבול צריך לדעת שהוא מקבל כדור, וזה לא מעניין אם זה ילדים. אתה לא שולח את הילדים שלך לגבולות.
אני לא, אולי אחרים כן.
אז מי ששולח צריך לדעת שהילד שלו לא יחזור. מה לעשות? לא יכול להיות שחיילי צהל יהרגו, כי השמאלנים יגידו איך פתחו באש. ואני אגיד לך יותר מזה, יכול להיות שכל מה שהיה עם עזריה וכל החיילים האלה שכל פעם יורים במחבלים, יש להם חקירות במשטרה הצבאית.
מה זה יכול להיות?
זה העובדה, אתה אומר.
העובדה היא שאם חייל יורה, אז קודם לוקחים לו את הנשק, והוא מוזמן לחקירה ולבדיקה, ואז בן אדם חושב פעמיים, מה זה יכול להיות? מה וככה, אתה מתמם?
לא, אז אתה יודע מה, אתה צודק, זה יכול להיות, זה היה שאלה רטורית אולי. אבל אני רק רוצה לומר, חבר'ה, אני לא צריך תחקירים פה. מה שקרה פה זה מחדל, זה מחדל, זה מחדל, זה מחדל. כל מי שמתקרב לגבול צריך לדעת שהוא יכול לקבל כדור, גם אם הוא ילד, וגם אם הוא שבח, וגם אם הוא יהודי, וגם אם הוא ערבי, וגם לא משנה לי. כל מי שמתקרב, חייל לא צריך לסכן את עצמו ולהתחיל לחשוב, האם אולי השמאלני והמשטרה, אחרי שאני אראה, יהיה לי חקירה. לא יכול להיות, או תסגרו את צהל, או תסגרו את צהל, ואני כן חושב שלחיילים, וזה אני מסכים עם איתמר בן גביר, צריך לתת חסינות. לא מדבר על שוטרים שהם כסחים פה את כל מי שזז, כי יש קשה להם בבית. לא נכנס לזה. אבל חייל צריך לדעת שאם חס וחלילה הוא יורה בטעות, לא בטעות, בסוף לחיילים מגיע חסינות. אחרת חיילים לא יורים, וחיילים שלא יורים, אנחנו נפגשים איתם בלוויות. וזה נורא מה שאמרתי, אבל זה האמת.
לאחר שסיימת את המונולוג שלך, חייל יש חסינות. אז יש לי חדשות.
אז החדשות שלך כנראה ישנות.
לחייל יש חסינות, אלא אם כן הוא עושה משהו בניגוד להוראות. כל זמן שהוא פועל בהתאם להוראות, יש לו חסינות מלאה. הבעיה היא בהוראות, והבעיה היא במי שנותן את ההוראות.
לא, תראה, הבעיה בפרשנות
היום,
גם.
והבעיה היא בפרקליטות.
לא, בפרשנות.
והבעיה היא בפרקליטות. בכל... יש היום אידיאולוגיה שלמה בצבא הגנה לישראל, יש היום אידיאולוגיה של תואר הנשק על לפני הכל, התראה, הזערה וכולו וכולו, והדבר הזה, מה לעשות, הוא גובה מחיר, והוא גובה מחיר יקר מאוד. השבוע שילמנו מחיר מאוד יקר, זה לא היה, הסיפור הוא הרבה פחות פשטני ממה שאתה אומר. הם היו שלוש שעות בשטח, והם זחלו כדי להגף אותם.
בשביל מה? מעלים מסוק ומורידים טיל, ונגמר העניין.
להוריד טיל, לא צריך לעלות מסוק. זה הרבה יותר פשוט.
אל תרים, תעשה מה שאתה מבין. תזרוק עליהם אבן, אבל תגמור את הסיפור הזה.
אני מאוד מקווה שיהיו מסקנות. ואם לא יהיה מסקנות, אז אנחנו נמשיך להקריב קורבנות.
אז זה נורא.
ולהשתתף בלוויות. אנחנו מאוד מקווים.
אני אגיד לך מה קומם אותי. מה שקומם אותי זה שיש תחקירים, ודובר צהל מסביר שהם חשבו שאולי זה ילדים.
דובר צהל לא צריך להסביר מה הם חשבו, מה הם לא חשבו. אסור לקחת צ'אנסים וסכנות. אסור לקחת צ'אנסים וסכנות. אין מה להסביר.
זה מה שאני אומר.
זה צריך להיות מדיניות והחלטה, וזה לא בערך, וזה לא כאילו, וזה לא למה. זה היה מחדל.
ואני אגיד לך יותר מזה, ולשמוע את ביידן, אומר שצריך לשנות את ההוראות...
הוראות פתיחה באש, ולא לעמוד...
בניו יורק, אתה סיפרת לי שאתה עושה אפצ'י ליד שוטר, אתה מקבל כדור. שם זה בסדר. אנחנו שחיים במלחמה, הוא רוצה לשנות לנו את
זה. כן, אבל ברגע שאתה נמצא בעמדה שאתה רוצה רק להאזין ולשמוע, ולא להיות עצמאי, ברגע שאתה רוצה להיות גרורה אמריקאית, אז ככה אתה נראה. ראש הממשלה שלנו ביקר השבוע בברלין, חזרתך לשלום, נוסע השבוע הבא לארצות הברית.
לא, לאנגליה יש לו עוד, זהו, הוא לא נוסע ללוויה. לא,
אני חושב שרק הנשיא נוסע לאנגליה. הוא נוסע לאום, אתה מכיר ראש ממשלה ישראלי שלא מופיע באום, עם החרמה של עובדי משרד החוץ, אז זה הולך גם לעלות מאות אלפים, מכיוון שאת כל ההכנות ואת כל הציוד, ואת כל הניירות צריכים להביא הכל מהארץ. הראש שלו בנסיעה קדימה ונסיעה אחורה, והראש שלו שיקבלו אותו שם יפה. הוא לא מתכונן לעמוד שם על קודשי ישראל ועל ערכי ישראל.
מי זה?
לפיד. הוא בא לשם כדי שילטפו אותו ושיגידו לו כמה הוא טוב, וכדי שילטפו אותו אז אתה צריך להיות פודל, וכדי להיות פודל אתה צריך להוריד את הראש ולחטוף. הקורבן של השבוע זה פרי של כזאת מדיניות.
ואני אגיד לך, בוא נמשיך את המדיניות.
אבל בוא נמשיך את המדיניות. ערבים יורים, אתמול בישיבה בקרמל יורים מחוץ. תראה, אנחנו נמצאים, אומרים, תהיה אינטיפאדה, לא תהיה אינטיפאדה, תהיה אינטיפאדה.
כבר יש אינטיפאדה.
אנחנו באינטיפאדה.
נכון, אני מסכים איתך.
אנחנו בתוך אינטיפאדה. ואז מה עושים באינטיפאדה?
יורי.
יש, לא יודע, יש באינטיפאדה הרוגים... יש כן? מה לעשות, אבל מדינת ישראל מעדיפה לתמון את הראש שלה בחול, ולהמשיך לדון האם תהיה אינטיפאדה או לא תהיה אינטיפאדה, כמה תהיה אינטיפאדה, איפה תהיה אינטיפאדה. אחד הרוצחים של רב סרן, איך קראת לו, בר...
פלח.
בר פלח, הוא איש מנגנוני הביטחון.
כן. אחד,
זה כבר לא
אחד איש... ששמר עלינו במרכאות.
כן, זה איש מנגנוני הביטחון. אנחנו נמצאים בעיצומה של אינטיפאדה, אנחנו רק לא מכירים בה. אתה יודע מתי נכיר בה?
נו.
לאחר הבחירות. עד הבחירות ינסו לשמור את האינטיפאדה בעצימות נמוכה.
מה, ואחרי זה יהיה מבצע?
אני לא יודע, אבל אחרי זה גם קודם נכיר. תראה, זה, יש שלבים. קודם כן. יש התעלמות, אחרי זה יש עצימות נמוכה, אחרי
עצימות בינונית.
עצימות בינונית, אחרי זה יש אינטיפאדה, בין,
בין, לא, זה יש בין, בין בינונית לבין, כן,
אחרי זה יש אינטיפאדה, ואחרי זה יש מבצע. אז כן. מבצע לפני הבחירות לא יהיה. אבל אנחנו גם כן מעכבים את ההכרה באינטיפאדה. אנחנו עוד לא מכירים באינטיפאדה, כבר שאם נכיר באינטיפאדה, שבא אחרי שנה וחצי של ממשלת השינוי והשיסוי, אז זה כבר יהיה קשה להאשים את ביבי. יאשימו את נתניהו, יאשימו את הימין. אבל אחרי שנה וחצי של שלטון, יהיה קשה להאשים את נתניהו, אז זאת עכשיו אינטיפאדה בעצימות נמוכה.
עכשיו אני רק רוצה להגיד לך, שאם אתה כבר מדבר על הכרסום שלנו, קראתי היום שהדיפלומט שלנו, איך קוראים לו, לא הקונסול, השגריר, הגיע לצ'ילה. שמעת על הדבר הזה? יש לנו שגריר חדש בצ'ילה, הזמינו אותו לארמון, לארמון של הנשיא כדי לקבל כתב האמנה, לחתום על כתב האמנה, הביאו אותו לארמון, שים לב, הביאו אותו לארמון, ואז הודיעו לו שהנשיא לא מוכן לחתום, כי ישראל, יש בה פישי מלחמה.
בישראל הרכינה את
הראש ונסעה הביתה. כן, והכל בסדר. אני במקום, אם אני שר החוץ...
נותן לו הוראה לחזור הביתה.
שילך הביתה, לא, צ'ילה? מה, אתם צריכים אותנו? לא אנחנו צריכים אתכם.
צ'ילה לא צריכה אותנו.
לא, ברור. הטכנולוגיות שלנו משחקות גם שם תפקיד, זה ברור.
נטפים ימשיכו לעשות שם הכסף.
בסדר גמור, אבל אני רק חושב שבאמת, כמו שאתה אומר, יש כאן כרסום אדיר, ואנחנו באים רק לשמוע.
יש פה כרסום אדיר, מכיוון שאנחנו באים רק לשמוע, אנחנו באים רק לוותר, אנחנו לא עומדים על שום דבר, מכיוון שלפיד רוצה להחליק את העסק. משרד החוץ לא מתפקד. אגב, משרד החוץ בשביתה כבר כמה חודשים.
סלם, קבלים כסף.
אתה קורא...
לא, למה לקרוא? זה יכול לפגוע בבחירות.
לא, אתה קורא משהו בעיתון? לא, אתה לא קורא בעיתון שום דבר.
אני כן קורא בעיתון, וזה רציתי לשאול אותך במעריב, זה מצחיק. כי כל ערוץ, אתה יכול לדעת אם הוא בעד ביבי או נגד ביבי. ערוץ 14 אומר שלביבי יש כבר 61. התרגשתי. פותח את מעריב היום, ובעצם גוש הימין ירד בשני מנדטים.
ל-57. וואו, זה הבדל של...
כן, ואני רק לא מבין איך יכול להיות כזאת הסטייה, הרי אנחנו עושים את ה... אנחנו עושים הרי את הסקר על אותו עם. אז איך יכול להיות שמי שהימין מזמין, אנחנו למעלה, והשמאל מזמין זה למטה.
וזה מראה לך את מה שתמיד אמרו, סקרים.
שקרים.
שקרים. לשימון פרס קראו ראש ממשלת הסקרים. הסקרים משקפים מגמה... במצב כזה שהעם מאוזן, שבאמת הימין, ואנחנו היום חתוכים, ימין שמאל, חתוכים, אז אם זה 47% או 50%, 52%, אתה לא יכול לשקף את זה במדגם שמקיף 700 אנשים במקרה
אז טוב. אז אני לא מבין. 740 לוקחים 700 אנשים איש, במקרה טוב. יש לך, אני יודע, 8 מיליון תושבים, וה-700 האלה זה כאילו תורה מסיני.
בשביל זה הסוקרים דוקטורים.
אני הייתי בכלל...
כמה פעמים הצליחו והתאימו הסקרים נדיר, לתוצאות נדיר, בשנים נדיר, האחרונות?
נדיר.
נדיר אמרת הרבה.
זאת אומרת, אתה יכול להיות תיאוריה, סליחה שאני אומר, שפתאום אחרי הבחירות אנחנו יושבים פה ויש 64 מנדטים
כן.
לימין?
כן.
הלוואי.
יכול להיות, וגם יכול להיות 56. כן? טעות הדגימה בסקרים היא 4%, 4% מ-120, גם אחד כמוך שלא למד ליבה יודע שזה 4.8.
ועוד קיבלתי תקצוב.
ועוד קיבלת תקצוב, זאת אומרת ש-5% נדים מכאן לשם. כן, הסקרים יכולים להגיד לך שהליכוד מפלגה גדולה. הסקר יכול להגיד לך שיש עתיד הרבה יותר גדולה מהתנועה הממלכתית. הסקר יכול להגיד לך שהציונות הדתית שהתחברה היא לא מדשדשת סביב החמישה שישה מנדטים, אלא יותר בכיוון של שני מנדטים. הסקרים למשל, את יהדות התורה בכלל לא סוקרים, נותנים לה את השבע באופן אוטומטי.
כן, בכלל לא בודקים את זה, זה נכון.
ולרם נותנים ארבע, ולמשותפת זה תמיד בין 5-6, ואז הם באים ומסקרים את הגושים הגדולים לאיפה זה...
דרך אגב, אם אנחנו מדברים על הגושים, מה אתה אומר על הפיצול במפלגות הערביות? אני, פליקוד, אומרים שזה תרגיל, אני לא רואה באיזה תרגיל, איזה תרגיל יכול להיות?
אז זה, זה ההבנה הפוליטית שלך.
היא שואפת לאפס, לכן יש לי אותך שאתה שואף לאחד.
היא בערך כמו ההבנה שלך בתקצוב תלמודי תורה חרדים.
זה דווקא אני חזק מאוד.
לגוש השמאל יש בעיה עם המשותפת. גוש השמאל הרי צירף את רם וקיבל קואליציה.
אוקיי.
אבל יש לו במלאי עוד 6 מנדטים של המשותפת. במשותפת יש גורם להומני קיצוני שנקרא בלד. בלד לא נתן למשותפת כל הזמן...
להיכנס.
לא רק להיכנס, גם לתמוך בממשלה.
כן, אוקיי.
בלד שיחק את המשחק האופוזיציוני.
אוקיי.
היום משותפת, קרי חדש ורם טל... של טיבי, של אחמד טיבי, הם הרבה יותר מתונים לכאורה so-called.
כן, אבל מה קורה אם מפלגה אחת לא עוברת?
זה בעיה. אבל אם המפלגה הזאת כן עוברת, וגם הם עוברים, אז הרבה יותר קל להכניס את חדש ואחמד טיבי לקואליציה בלי בלד. זאת אומרת, זה יכול פעם להיות ככה. הסיפור הזה של הפיצול הערבי, זה יכול להיות או אימור, של אם אחד מהם לא עוברות, אם אחת מהם לא עוברת, אז... ביבי שיחק אותה בגדול, אם שתיהם לא עוברות, זה יכול לאפשר ממשלה הרבה יותר יציבה לשמאל.
טוב, בוא נשמע איזה שיר.
ובינתיים אנחנו נעבור לאחד השירים הכי הכי, באווירת הימים הנוראים, ויהתיו כל לעבדך, רב שלוים יקר לך.
חייקים ויוב ויו ויתנו לכל ויתנו לכל ויתנו ויתנו לכל כסם אלוכו
טוב, הסאגה בבגץ לא נרגעת. השבוע שעבר בית המשפט העליון הוציא צו על תנאי, שבו צריכה להסביר היועצת המשפטית לממשלה, למה לא למנות את מני מזוז רק באופן זמני לוועדה למינוי בכירים. אני הייתי
ובניגוד לדעת כולם,
בניגוד
להכל. ניגוד לשכל, להיגיון ולכללים המשפטיים.
היא כתבה שזה חייב להיות, כי זה יוצר רצף, עניינים, בלה 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 בלה.
היועצת המשפטית לממשלה היא משרתת נרצעת של אדונה, אדונה זה גדעון סער, היא מבזה את עצמה, היא מבזה את התפקיד, וטוב עשה בנימין נתניהו שהזדרז לתקן שר בכיר אצלו, שאמר...
כן, שאמר שהחליף אותה, אמר למה להחליף אותה, היא עושה כל מה שאומרים לה.
היא עושה כל מה שאומרים לה, יועצת משפטית כזו זה הכי טוב, זה מזכיר לי בדיחה שפעם ראש העיר אמר, למה הוא מחזיק שני יועצים משפטיים, זה היה בבני ברק כמובן, אז הוא אמר, יש יועץ משפטי אחד שכשאני מרים את יד ימין, אז הוא אומר מיד ראש העיר צודק, ויש יועץ משפטי שני שכשאני מרים את יד שמאל, הוא יודע שעכשיו תורו להגיד ראש העיר צודק. אני לא אומר שזאת היועצת המשפטית, חס ושלום, אבל היועצת המשפטית הזאת משרתת שירות נהמן לכל
מדיניות
הממשלה.
אבל אני אגיד לך למה היא מתבזה, כי אם בגץ החליטו שהצו הופך לקבוע,
אז היא התבזתה.
אבל זה נדיר, נדיר שכאן...
אז היא התבזתה.
אז היא
התבזתה, אז מה קרה?
האמת היא זה נכון, לא קרה שום דבר.
ואני עוד לא רואה שבגץ מחליט ככה.
אני כן רואה.
אוקיי.
אין שום סיבה בעולם. אין שום סיבה, אתה יודע מה? אני חושב שההסבר שלה, שמינוי קבוע נותן כוח ל... לוועדה, בדיוק להפך. כי אם אתה יודע שאתה זמני, אז אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה, כי אתה זמני. לכן, לבוא
סיפור
ולהגיד...
סיפור זה לא הוועדה.
זה לא הוועדה.
והסיפור זה לא הזמני. הסיפור זה מני מזוז. מני מזוז היה שופט עליון כמשפטן מאוד מאוד מוצלח, הסתבך בכמה פרשיות כלכליות שלא החזיר כסף, לקח כסף של
ועדיין לפחות... לא החזיר את הכסף.
ועדיין לא החזיר את הכסף, שלפחות לחלק מהדעות הכסף הזה לא נלקח שלא בצדק ולא ביושר, ומני מזוז העדיף לפרוש מכס השיפוט, דבר מאוד
נדיר.
דבר מאוד, דבר מאוד נדיר. אגב, הוא היה שופט מאוד מוצלח, הופעתי בפניו,
לא,
הוא שלט בחומר.
אי אפשר לקחת את מה ששלו.
את זה ממנו, ואז לבוא ולהחזיר אותו הרי היום, בדלת האחורית למשרה מכובדת, עם מזכורת מכובדת, את מי שהיה נתון במחלוקת.
לשמונה שנים.
מי שמזוהה עם אגף פוליטי מאוד מאוד מסוים, והוא אף פעם לא טרח להסתיר את זה.
Okay.
הוא אף פעם לא טרח להסתיר את זה. מני מזוז, אני יכול להגיד עליו מילים מאוד קשות, הוא אף פעם לא טרח להסתיר את הזהות הפוליטית שלו בבית משפט העליון, הוא אפילו לא ניסה. לבוא להחזיר, להעמיד אותו בראשות הוועדה לבחירת בכירים, זאת אומרת שהוא, לפי האג'נדה הפוליטית שלו, יקבע מי יהיה בכירים במדינת ישראל, ולשמונה שנים, ומתי? לא לשמונה שנים, כל אחד יתמנה לשמונה שנים.
תקופת מעבר.
בממשלת מעבר, כן. שעוד 45, אתמול הגישו את הרשימות, בעוד 45 יום יכול להיות שיפסה.
נכון.
יכול להיות בעוד 45 יום שהוא
משתנה. והוא יישב עוד שמונה שנים.
והוא יישב על גבה שמונה שנים.
ונגיד לך...
שמונה שנים במדינת ישראל זה שמונה ממשלות.
לפחות.
שמונה ממשלות. זה הרי פשוט לא יאמן. אבל הנייר סובל לכל, והחונטה עושה מה שהיא רוצה, והתקשורת משתפת פעולה, וזה מה יש. אגב, מי זה היועצת המשפטית הזאת? שמעת עליה היום קודם?
לא.
בוא תחשוב מי היו היועצים המשפטיים עד היום. לפחות שופט מחוזי.
מזכיר ממשל, לא יודע, כן.
היא באה מכאן, משם ומעבר לים, ומאוד מעניין מה היא תהיה אחרי זה.
טוב.
אבל בינתיים, לנו יש השבוע הכנסת ספר תורה שכבודו עושה והזמין אותי, ותודה רבה להזמנה, לזכר הרב יעקב שרגא פייבל אוסדויצ'ר אבא.
נכון.
נכון?
11 שנים כבר.
11 שנים, הכנסת ספר תורה ביום ראשון הקרוב, ברוב עם, באדרת מלך, הסעודה תהיה בקונקורד, מי שמוזמן, אני לא מזמין, אבל התהלוכה יוצאת מרבי עקיבא 28, מן הסתם ב-5-6 בערב.
זה הכולל של האבא, על שם אבא.
הכולל של האבא, ומה אני אגיד לך, למרות כל הוויכוחים, תעשה הרבה פעלים לתורה.
אמן, יישר כוח. תודה רבה ליצחק שיינפלד
היקר. תודה רבה לעורך-דין אוסדויצ'ר,
תודה רבה לטכנאי שלנו, ישי נוימן, ואחרינו הרב אברהם יוסף.
ובואו לא נשכח שמוצאי שבת, אנחנו מתחילים.
סליחות
לאשכנזים.
יש לך הרבה, 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 הרבה סליחות.
הרבה סליחות, הרבה על מה.
הרבה על מה. שבת שלום.